אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חבר הכנסת נאור שירי, יש עתיד, שלום.
שלום.
מה נשמע?
שאלה קשה בימים אלו, אבל
יום רביעי היום, אנחנו מקליטים את התוכנית ליום שישי. שאלה קשה, אתה צודק. מה יהיה?
מה יהיה? משאלה קשה לשאלה קשה נוספת.
הבטחתי.
מה יהיה? אני מקווה שיהיה טוב, מאמין שיהיה טוב.
כולנו. מה יחשב לישראל כניצחון?
אני חושב שקודם כל החזרת החטופים. זה היעד מספר אחד. ניצחון זה מושג קצת אמורפי בימים האלו.
גם פה אני מסכים.
אבל אני חושב שבסוף החזרת חטופים ויצירת מציאות שונה בגבולות
שלנו. אני חושב שהעולם צריך לחשוב שזה ניצחון, לא רק אנחנו.
יכול להיות. לא יודע עם העולם, אבל אני חושב שבסוף אנחנו, הניצחון שלנו יימדד בחמש, שש שנים הבאות, ולאו דווקא בחודשים או השנה הקרובה.
כן, זה נכון. אבל אתה יודע, אני לא יודע כמה זמן המצב הזה יימשך, המלחמה הזאת יימשך, ויכול להיות שכדי לרדוף אחרי החטופים זה יכול לקחת גם שנים, לא?
אני מאוד מקווה שלא.
יכולים להתקע שם אם באיזשהו שלב ישראל תחליט להפסיק, כמו שארצות הברית דורשת?
תראה, אנחנו צריכים, אני לא בקבינט הביטחוני, לא המורחב, לא
מצומצם. אני יודע, אבל אתה בכל זאת חבר כנסת וקצת יודע טוב מרוב האנשים.
זה איזושהי אקסיומה שהיא לא, לאו דווקא.
לא בהכרח נכונה, אתה אומר.
היא בהכרח לא נכונה.
או בהכרח לא נכונה, טוב.
חברי כנסת באופוזיציה פחות מעורבים, אבל אני רוצה שנייה למסגר את האירוע, אני חושב ש צריך לנסות ולעשות את ה, להחזיר את החטופים כמה שיותר מהר. אף אחד מאיתנו לא רוצה לראות מקרה רון ארד. צריך לייצר יוזמות, זה משהו שאני בעיניי, יוזמות מדיניות, פחות אנחנו עושים, או פחות אני שומע שעושים, יכול להיות שיש דברים ששנינו לא יודעים, ואז ניקח את הדברים בחזרה. אנחנו צריכים להיות קצת יותר אקטיביים, ולנסות לייצר את זה כמה שיותר מהר. כי בניגוד ליעד הנוסף, שזה השמדת שלטון חמאס והזרועות הצבאיות שלו על כל ביתיו והזרועות שלו, לדבר הזה יש שעון חול, יש זמן. והחטופים שם חיים כרגע, ובזה צריך לטפל.
תראה, לקחת או לכבוש את צפון הרצועה עם ההפצצות המסיביות של חודשיים וחצי שמתחילת המלחמה, זה לא היה קל, אבל זה היה יותר קל מאשר לכבוש את דרום הרצועה. שם נמצאים היום כשני מיליון פליטים. ברגע שאתה לקחת את צפון הרצועה, ואתה כבר יודע להביט ברטרוספקטיב על מה שקרה, כמה דמים זה עלה לנו, ואיך עוברים שם מפיר לפיר, וחיילים שלנו נפגעים, אתה מבין שלכבוש את דרום הרצועה יהיה הרבה יותר קשה. אולי לא אפשרי אפילו. והשאלה היא איך אנחנו מגיעים למצב שבו באמת החמאס מושמד לפחות כל היכולת הצבאית שלו, כי את האידיאולוגיה אתה לא יכול להשמיד, ואתה תעמוד במצב שבו בעוד חמש שנים, כמו ששנינו אמרנו, אנחנו נראה פה אולי ישראל שהיא פחות פגועה עם שיקום כוח ההרתעה שלנו. לקחת את דרום הרצועה זה לא יהיה פשוט.
אם ישראל או קבינט המלחמה והקבינט המדיני-ביטחוני הגדיר עכשיו שאנחנו רוצים לכבוש את הרצועה, אז מה שאתה אומר הוא בהחלט נכון. אין אפשרות אמיתית לייצר שינוע של 2.5 מיליון אנשים. פיזית, בשטח. אם זו הכוונה, אני לא חושב שאנחנו בכיוון הנכון. בטח ובטח פרקטית בשטח אתה לא יכול לעשות את זה. אתה גם לא יכול לשנע שני מיליון אנשים ולהעביר אותם מקומות.
שינת המיליון, אתה יכול להחזיר אותם בחזרה.
נכון,
אבל, אז
אבל זה לא עובד, כי הצורה והדרך שבה אנחנו פרוסים, לפחות ממה שמתפרסם שאנחנו פרוסים, אתה לא תוכל לשנע בחזרה לצפון.
משהו.
אתה גם לא רוצה את זה, אני רוצה להניח. אני חושב שאני מקווה או רוצה להאמין שהצורה והדרך שבה הגדירו את המשימה והפרקטיקה שהצבא החזיר לדרג המדיני לאחר מכן, בהתאם למטרה, היא שונה. אני חושב שצריך לייצר מציאות טקטית שבה אתה יכול להגיע זה ייקח הרבה זמן, דיברנו גם לפני, בחמש-שש שנים הבאות בעיניי, מציאות פרקטית שאתה שולט ביטחונית בשטח ויודע להגדיר את המטרות. אתה לא יכול בתא השטח המאוד מאוד מצומצם הזה, מבחינה טקטית, לנהל לחימה ששני מיליון אנשים מסתובבים לך בין הרגליים.
זה נכון. אמרת, השליטה הביטחונית, מה עם השליטה האזרחית?
זה לגמרי הבעת עלייה.
הבעת עלייה זה בסדר, אבל איך? טכנית.
אי אפשר לייצר.
שאלתי אותך במשרד, דיברנו על הנושא הזה, על אפשרות של...
התווכחנו, אתה יכול...
התווכחנו. מותר לחברים גם להתווכח.
לגמרי.
התווכחנו. אני חשבתי שצריך כוח בינלאומי, לא עכשיו, אחרי שיהיה ברור שהכל מתואר שם. אולי זה כוח בינלאומי לתקופה מסוימת, ואחרי זה אני לא יודע מה להגיד לך. דעתך הייתה שונה, למה?
כי אני לא חושב שיש כוח בינלאומי שירצה להכניס boots on the ground ברצועת עזה. זו האמת.
לא למלחמה.
אז אני חושב שזה למציאות מלחמתית. אני גם, שדיברנו, הזכרתי אחד הצפון, שאמרנו ש-1701 הופר שכוח בינלאומי אמור להיות שם על מנת שעוד לא היה כוח צבאי בתא השטח ליטני עד מטולה. כוח בינלאומי לא יכל לעצור את חיזבאללה מלהתקרב לגדר.
הוא לא יהיה מעוניין גם לעצור.
אף אחד לא יהיה מעוניין. וזה נקודת בעיניי המחלוקת.
אבל זה משהו... אני חושב שאני קצת חלוק עליך. אני אגיד לך גם למה. מה שקרה בצפון, זה התפשטות איטית של החיזבאללה, שהתחילה אחרי מלחמת לבנון השנייה, ולאט לאט הגענו למצב הקשה והנוראי מסוכן מאוד עכשיו. יכול להיות שאחרי שנתאר את קיני המחבלים בעזה, ובעצם אנחנו נדע שאפשר ללכת ברחוב בלי שזה צלף יראה במישהו, שזה ייקח זמן, אני לא יודע כמה, אולי שנה, יכול להיות שאז יסכים כוח בינלאומי להיכנס, כוח בינלאומי שיתחיל לשקם את עזה, שיהיה מורכב מאמירויות, מסעודיה, ממצרים, לא אפשרי. כי אתה חושב הרשות הפלסטינית, אמרת לי.
אני אמרתי רשות פלסטינית.
ישות פלסטינית,
ישות
אמרת
פלסטינית.
לי.
אז אוקיי, זו נקודת המחלוקת. אני לא רואה את מצרים, ולהזכיר לך, אתה בטוח יודע את זה יותר טוב מני ב-67 ולאחריה, ועוד לפני 67, המצרים ממש לא מעוניינים ברצועת עזה, אנחנו רואים את זה היום.
דיברתי על כוח, לא על...
הם לא היו חלק מהכוח ששולט ברצועת עזה, כי הם לא מעוניינים בזה. אוקיי. נהפוך הוא. ציר פילדלפי, אם כבר אבי אבות הבעיה שלנו לאחר ההתנתקות, שאנחנו יצרנו שם מציאות של זרימה של אמל"ח בצורה מטורפת, שאנחנו רואים את זה היום, אני פחות נכנס לזה. בעיניי, וגם זה היה סלע המחלוקת בינינו, שאני חושב שהמהלך הוא מהלך של עשור, אני לא רואה איך משמידים את חמאס על הזרועות הצבאיות, בסדר, עזוב שנייה אידיאולוגיה בצד, למרות שכמה שאפשר להגיד את זה על חמאס, אני לא רואה איך זה קורה בשנה הקרובה. אני חושב שיש לנו פה לפחות 5 שנים של לחימה באינטנסיביות הולכת ויורדת ועולה גם. אנחנו בפרבולה של מלחמה ב5 שנים הקרובות לפחות. אחרי שנגמור את הטקט הצבאי, הכוח הבינלאומי שצריך להיכנס, ושוב איזה נקודה, זה הכוח אזרחי שישנה לגמרי את מערכת החינוך, שישנה לגמרי את התשתית האזרחית, שייצר תשתית פלסטינית, כי בעיניי אין משהו אחר, שהיא תחליף את כל פקידות החמאס, וכל שלטון האזרחי של חמאס, ועל זה אנחנו גם צריכים לפקח. וזה היה נקודת הסכמה בינינו, שמערכת החינוך שמגדלת דורות שלמים של מחבלים שמאמינים בג'יהאד ובחוסר היכולת של מדינת ישראל להתקיים לצידה של אותה ישות, זה משהו שאנחנו לא יכולים להסכים, וזה משהו שאנחנו מסכימים, אגב, וזה משותף גם לרצועה וגם ליוש. הרשות הפלסטינית ביוש לא יכולה להתקיים כמו שהיא מתקיימת היום.
אמרת, הישות הפלסטינית תיכנס לרצועת עזה, ואני רוצה לשאול אותך, אולי להזכיר לך, וגם לצופים, היא הייתה שם. איך שתקרא לזה, היא הייתה שם. הרשות הפלסטינית הייתה שם. פתח היה שם. ההבדל בין שתי הישויות האלה, שלדעתי הן אותו דבר, חמאס ופתח, זה האידיאולוגיה הרצחנית כנגד ישראל. והדברים האלה הם דברים שמלמדים אותם, כמו שאתה יודע, מגיל ינקות, מגיל אפס. והדעה שלי זה עד שלא... יחליף את כל ספרי הלימוד ויתחילו לחנך דור חדש, אנחנו נשאר עדיין עם האצבע על הידק. ולצערי הגדול, לא יעזור שום דבר. לא כוח בינלאומי שישאר שם שנים, או שנה, או שלוש, או אני לא יודע כמה. ולא אף אחד. כי עד שלא תתחיל לחנך את אותם ילדים, ברוח של החלה, ברוח אחרת לגמרי, אני כתבתי את זה כבר, אנחנו לעד נאכל חרב. יחד עם זה, ואני רוצה להתייחס למה שאמרת בנושא של ישות, רשות, איך שנקרא לזה, פלסטינית, הם היו שם. מי שהעיף אותם מהגגות זה היה חמאס. גירש אותם, נלחם בהם, רצח בהם, וחלק מהם ברח ליהודה ושומרון. זה אותם אלה שמצביעים היום בצורה מאוד ברורה, 75%. לפי סקר של אוניברסיטת בירזייט, שהם מצדיקים את הטבח הנורא שעשו. ביהודה ושומרון תקנו אותי ואמרו לי אפילו אחוזים גבוהים יותר. זאת אומרת, איך אפשר להכניס ישות פלסטינית, איך שתקרא לה, לרצועת עזה עם אותה אידיאולוגיה רצחנית שמחר תשתלט על הרצועה כשאנחנו ביום בר אחד נעזוב אותה?
לא, אבל זה לא המצב שתיארתי. אני לא רוצה לעזוב את הרצועה. אני בטח לא מדבר על זה מבחינה.
לעד? דיברת צבאית.
צבאית, לעד, אנחנו צריכים לשלוט.
או, עכשיו אתה אומר את זה.
לא, בזה אין מחלוקת. צבאית, אנחנו לא יכולים לאפשר, לא ברצועה ולא באיוש, כוחות חמושים. אין מה לעשות. השביעי באוקטובר, אם פעם עוד היה... בעיניי, כן, איזה חלומות או יכולת להגיד בוא ניפרד מהם ושיחיו במעין מקום, אתה יודע, ולא נתקשר איתם ולא זה, זה בעיניי כבר לא קיים. אני חושב שהיום אין לגיטימציה למדינת ישראל לאפשר כוחות חמושים בגבולות שלה. בטח ובטח עזה ובטח ובטח יהודה ושומרון.
מסכים איתך. לא כך הסכמת אותי קודם.
לא, הסכמתי. שאני דיברתי על פירוז, דיברתי על זה.
טוב.
שום כדור 556 לא צריך להישאר ברצועה. ואגב, יש לזה תקדימים גם בעולם. יש מדינות ללא צבא.
אין לנו מה להתווכח על מה שאנחנו מסכימים. תראה, אתם, יש לכם ביקורת מאוד חזקה על הממשלה הזאת, על הקואליציה הזאת, שיכולתם להיות חלק ממנה, וגם אולי להשפיע. למה לא נכנסתם?
בדיוק החלק השני של השאלה שלך.
שזה?
בשביעי באוקטובר, יאיר לפיד בשעה 7 בערב, אם אני לא טועה, היה הראשון שבא ואמר, אנחנו מעוניינים להקים ממשלת אחדות לאומית. הרצון שלו היה לייצר מנגנון קטן ויעיל, שיטפל בגודל האירוע, שמעטים באותה שעה ביום שבת, הבינו בכלל את המגנטות שלו. הרצון היה לייצר מנגנון יעיל, שתהיה לו השפעה. מה שעכשיו, כמובן שהוא לא התקבל, חלק הלכו, חלק לא, אבל הרצון היה להוציא את הגורמים הקיצוניים בממשלה, ולטפל באירוע המלחמתי. עורף, הסברה, וכמובן האירוע הצבאי. זה לא התקבל. ייצרו שני קבינטים, ואתה רואה...
שני קבינטים?
שני קבינטים.
כן. אתה מדבר עכשיו על הקואליציה.
כן, הקואליציה עכשווית, שאתה בא במקום של השפעה...
בסדר, אבל יש קבינט מצומצם שהוא מקבל את ההחלטות באמת חשובות.
אוקיי, יכול להיות, אבל אתה רואה שהקבינט הלא מצומצם או המורחב משפיע לגמרי גם על ההחלטות. ראינו את זה למשל.
סביר להניח.
לא, בסדר גמור.
אז רגע,
ראינו את זה השבוע רק בכניסה של העובדים.
שנייה. תקן אותי. אתם בעצם רציתם להיות חלק מקבינט של כמה אנשים?
של המפלגות המרכזיות.
כאילו 3-4 אנשים.
אני חושב 5.
5?
כן.
אוקיי. שם הכוח שלכם גדול לא פרופורציונלית כלפי מישהו שיש לו יותר מנדטים.
זה לא היה...
לא גנץ ולא הליכוד.
לא, דווקא הפוך. אני חושב ש... קודם כל, הוויכוח לא היה ויכוח על יחסיות המנדטים אל מול הכוח היחסי שלך בקבינט.
לפחות זה מה שהבנתי, תקן.
לא, ממש לא. הרצון היה להוציא את סמוטריץ' ובן גביר מתוך ההבנה וההנחה...
ברור.
שהם גורמים שבעת הזו יפריעו לניהול הלחימה... ויפריעו לניהול המדינה בעורף.
הנה זה מה שרציתי לשמוע.
אני יודע, לכן אמרתי.
כן. אז אתם, הדרישה הייתה להוציא את שני חברי הקואליציה, סמוטריץ' ובן גביר.
סיעות הקואליציה.
סליחה?
כן.
מה שאומר בעצם זה פירוק הממשלה במתכונתה הנוכחית. אבל אתם לא יכולתם לתת ערבות לממשלה הזאת שאולי תשרוד 4 שנים, כי הרי בעצם באותה שנייה שזה היה קורה, פירקתם את הממשלה דקה אחרי המלחמה הזאת, ולזה הם לא יכלו להסכים.
אוקיי, בסדר גמור. זה, קודם כל,
אבל זה לא לתת יד לקבינט חשוב יחד עם לפיד שיש לו דעות ברורות.
מה שאתה מתאר פה זה שיקול פוליטי שבא לפני השיקול המלחמתי.
כן.
בסדר. זה השיקול שאותו עשה ראש הממשלה. אבל אני חושב...
שיקול אבל שגם אתם הייתם עושים, הייתם הפוך.
אני לא בטוח,
אבל... בצורה אחת. מה, הייתם נותנים למישהו לפרק לכם את הממשלה? אני... על קבינט שהוא... או על קואליציה שהיא, לא יודע, חודשיים, שלושה?
אני לא בטוח. אני חושב שיכלנו לייצר גוף, בדיוק אגב כמו קבינט המלחמה, שמטפל רק במלחמה, אבל אני שם את זה בצד.
לא, אבל...
כי אני אתן לך שנייה את הדוגמה...
לא, אבל זה נכון מה שאתה אומר, אבל ללא... אבל ללא... שני חברים בקואליציה שמרכיבים את הקואליציה, 64, שככה הם התחילו.
קודם כל, שנייה ברמה מלמעלה, אף אחד מאיתנו לא שינה את דעתו שראש הממשלה לא צריך להיות ראש הממשלה.
כן, אבל זה לא קשור למה שאמרתי.
נכון. אבל אני נותן לך את הדוגמה של איווט ליברמן. איווט ליברמן בא ואמר, אני רוצה קבינט, אני רוצה להצטרף לממשלה.
לא, אבל לא היו לו, לא, נכון, בדיוק.
שנייה, שנייה.
שלא כמוכם, שהיה לכם תנאים להוציא את שניהם.
אני מבין, גם מבין וגם מכיר. אפס תנאים. אמר, אני רוצה להצטרף לקבינט. למה? כי אני חושב שזה...
המצומצם.
למה הוא עדיין לא בפנים?
כי לא נותן להיות בקבינט המצומצם.
יפה. אני טוען שהשיקולים הפוליטיים מהיום הראשון של הלחימה, קודמים בניהול המדינה, קודמים לניהול הלחימה. ואתה ממחיש את זה בשני דוגמאות. אחד, זה הפירוק הממשלה, וזה הסתכלות של היום של אחרי. ושניים, זה אי-הצטרפותו של ליברמן מסיבה כלשהי, שלא ברור לי למה לא.
הסברתי לך לפני רגע.
כי לא נותנים לו להיות בקבינט
המצומצם.
למה לא לתת לו להיות בקבינט
המצומצם? אני לא אמרתי למה.
שיקול פוליטי.
לדעתי, היה צריך לתת לו להיות בקבינט המצומצם.
שיקול פוליטי, הבן אדם היה...
אם אתה שואל אותי, אבל...
שר אוצר, שר חוץ, שר ביטחון, יכול לתרום.
כבודו של ליברמן במקומו. אני לא מכיר את השיקול, לא דיברתי עם ראש הממשלה, למה כן או מדוע צריך או לא צריך. אני רק אומר, ליברמן היה פה לפני כמה, 3 שבועות, והוא יהיה פה בעוד 2 שבועות. אתה צודק, צריך היה גם את לפיד וגם את ליברמן. אבל אתם התניתם תנאים. אז ליברמן אמר משהו אחד ולא הסכימו, בסדר. אבל אתם הצגתם תנאים שהתנאים האלה יצרו מצב שאי אפשר היה להכניס אתכם.
אני לא חושב. אני חושב ש...
מה, הוא היה יכול לתת לכם...
תסתכל על התקציב.
נתניהו היה יכול... לא, בסדר, אני אגיע לתקציב. נתניהו היה יכול לתת לכם את האפשרות לפרק לו את הממשלה בעוד 2 חודשים? או בעוד 2 שבועות?
אז אני לא חושב ככה. אני חושב שהאירוע המלחמתי הוא אירוע של לפחות שנה. במינימום של המינימום לפי כל הערכות. אבל אני שם את זה בצד.
אתה חושב שגנץ יישאר שנה?
שנייה, אחרי
זה... לא, לא, זה קשור למה שאמרת.
יכול להיות. אני חושב שהאירוע המלחמתי, כן? האירוע המלחמתי לא נגמר עוד חודש, חודשיים.
אתה יודע,
מישהו חושב ככה.
אתה יודע מה המשותף בשנינו, ששנינו לא יודעים.
נכון, זה הכל לגמרי הערכה.
כן, הכל בהתפתחות, כן.
נכון. אני רוצה להזכיר לך, כי יש לנו נטייה, בגלל אירועי, בטח אירועי היום, אבל האירועים שמתחלפים פה, בטח בזמן לחימה, שיש לנו נטייה לשכוח. אבל חברת הכנסת מעוצמה יהודית מפגינה ומארגנת או לא מארגנת או מפגינה נגד אלוף פיקוד מרכז בעודנו מדברים. מארגנים הפגנות נגד אלוף פיקוד מרכז בזמן לחימה. בן גביר מחלק, אני נותן שנייה.
לא, 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 אני לא מכחיש ולא אומר
רגע,
כן,
רגע.
אני לא יודע.
לא, אני אומר לך, אוקיי. סמוך עליי. טוב. לא הייתי אומר את זה סתם. טוב. למרות שיש לי חסינות, אבל
בסדר,
תעשה לי
לא
בדיקת
בסדר.
עובדות לאחר מכן.
טוב.
ארצות הברית אימה לא לחמש ולהמשיך להזרים אלינו נשקים בגלל החלוקה של בן גביר, בצורה והדרך שבה בן גביר חילק אותם. סמוטריץ' בתקציב הזה, אנחנו רואים שסדר העדיפויות במדינה לא השתנה. ואם השתנה, השתנה במעט. היכולת שלנו והרצון של לפיד היה בהצהרה שלו אז, זה לקחת את הדברים האלו כדוגמה ולהזיז אותם הצידה. וזה בדיוק מה שאנחנו רואים. אני מזכיר לך התבטאויות של עמיחי אליהו מעוצמה יהודית שרוצה להפיל פצצת אטום על עזה, כל מיני התבטאויות כאלה ואחרות שעשו נזק בלתי יתואר להסברה שלנו. ואת הדברים האלה רצינו להזיז הצידה. זה לא שאמר, הדיון לא היה פרסונלי, אבל הדיון היה מתוך הכרה והבנה שעם האנשים האלה יהיה קשה מאוד להצליח במשימה.
מחר נתניהו מחליט שהוא הולך הביתה. זה לא יקרה, אבל נגיד שזה יקרה. אתם נכנסים לקואליציה?
כן, אמר את זה.
או שהסיבה היא לא רק נתניהו, אלא גם הליכוד.
לא, אמר את זה יאיר לפיד. בכנסת הזו, לא, בלי עכשיו לזעזע.
הכנסת הזאת הייתה עוד לפני המלחמה, אני רק שואל עכשיו, בית המלחמה, נתניהו אומר, עייפתי מכם, קחו את המדינה, תנהלו אותה. אמרתי, זה לא יקרה, אבל אני רק לוקח את ה...
לא, אז אני אומר, יאיר לפיד אמר, באימון קונסטרוקטיבי, יצא ראש הממשלה, והליכוד מרכיב את הממשלה, יבחר מי שיבחרו מהליכוד.
יש סיכוי באמת לאימון קונסטרוקטיבי?
אני רוצה להאמין שכן, אבל אני, אתה יודע...
אתם מדברים עם אנשים בליכוד? אתם צריכים כמה, שישה?
אני חושב ששישה.
אוקיי.
אני חושב קצת יותר, לא משנה, הקואליציה של שישה, לא משנה, לאו דווקא מהליכוד, אבל אני חושב שצריך להסתכל על זה שנייה בשני היבטים. אחד, בהיבט האזרחי וסביב נושא התקציב, דיברו איתי הרבה חברי כנסת מהליכוד, שהסכימו ל-90% מהדברים שאמרנו.
עוד פעם?
שהסכימו ל-90% מהדברים שאמרנו סביב התקציב.
אתה מדבר רק על התקציב.
אני מדבר על התקציב. הבעיה היא שהיכולת תרגום בין מה שהם באמת חושבים, לאצבע שהם ירימו, גם בוועדה וגם אחר במליאה, ביום חמישי הרי יעבור התקציב, זה לא באמת יקרה. זאת אומרת שיש הבנה לא רק בליכוד, אלא גם בקואליציה, בסיעות הבית, שהכספים לא הולכים למקומות הנכונים. אני אתן לך דוגמה הכי קטנה, דווקא מהליכוד, יושב ראש הקואליציה, אופיר כץ, בכספים קואליציונים, דאג לחדרי מיון קדמיים בדרום. אני חושב שהיום אין ספק שיש צורך בחדרי מיון קדמיים בדרום, לדעתי זה עלה 5 מיליון שקלים, שהוא עצמו, זה הסעיף הקואליציוני שהוא עשה, הוא עשה את זה בקריית שמונה, ועשה את זה גם בדרום. אתה יודע שקיצצו את התקציבים האלו?
לא.
קיצצו אותם. זאת אומרת שאם לקחו את הכספים הקואליציוניים, שנעו בין, שלא מוצאו, סביב 4-4.5 מיליארד שקלים, אמרו, מה אנחנו נקצץ? נקצץ בזה. אתה יודע איפה לא קיצצו? לא קיצצו במשרד של סטרוק, לא קיצצו בפרויקט להעלאת...
מה זה משרד של סטרוק, תזכיר לי?
המשימות לאומיות והתיישבות.
יפה. למה ש... רגע, רגע.
רגע, אני רק אסיים את הרעיון הזה. אני לא אדבר עוד על סטרוק, אם אתה רוצה אני יכול לפרט
לא, 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 אני רוצה לדבר על המשרד, לא על סטרוק.
אבל לא קיצצו בפרויקט להעלאת מודעות, השפעת ההתבוללות ביהודי ארצות הברית, 15.6 מיליון שקלים. זה לא קוצץ, אבל החדר מיון הקדמי ב-5 מיליון שקלים קוצץ. אז תראה, תגיד לי אתה,
אתם,
האם יש פה סדר עדיפויות? לא, כי בסוף זה זה. האם יש פה סדר עדיפויות שבא ואומר, נכון שאנחנו רוצים להביא פרויקט לארצות הברית למניעת התבוללות, אבל אירועי השביעי באוקטובר מחייבים אותנו למחשבה חדשה על המדינה. אני משכחת השאלה שלי. וזה לא קורה.
לא, אני אומר, אני אשכח את השאלה.
אתה לא תשכח, יש לי שכה דפים, אתה לא תשכח את השאלות. אבל רצית לשאול אותי על המשרד שקם לפני סטרוק.
אני רוצה לדבר על המשרד שקראת לו ההתיישבות.
משימות לאומיות.
משימות לאומיות והתיישבות. התקציב שלהם מוגדל בהמון. ושאלתי אחד מחברי הכנסת, דווקא ממפלגתך בשבוע שעבר.
לצימון.
ששאלתי... הרי המשרד להתיישבות בעצם זה משרד שהולך לתת מענה להרבה מאוד כשלים שהיו ואולי יתוקנו עכשיו בעוטף ובמקומות אחרים. התיישבות. ואני שואל אותך את אותה שאלה. לא צריך להגדיל את התקציב לנושאים האלה? או שרק בגלל זה שזה סטרוק, אמרתם לא היה צריך. Okay. תסביר.
בראשית התשובה יש 5-6 משרדים שהיה צריך פשוט לקצץ. שנייה, אני אדבר על סטרוק.
בהנחה שאני מסכים איתך, אז מה...
אחד מהם, וראשון אולי בהם, אולי שני שלישי, לא משנה, זה היה המשרד של סטרוק. עכשיו אני אסביר למה. אם סטרוק בא ואומר...
שאלת לך על ההתיישבות.
אני מדבר על החטיבה, אתה מדבר על החטיבה להתיישבות שנמצאת בתוך המשרד של סטרוק. יש לה עוד לפחות 0.5 מיליארד שקלים שהם לא החטיבה להתיישבות.
בוא נתקדם.
אז אני רק אומר, ה-94 מיליון שקלים לחטיבה להתיישבות שמטפלת עכשיו בלא יודע מה, להביא בגדים חמים לתושבי העוטף, זה לא תפקידה. יש בלבול טוטלי בניהול המדינה שנובע משיקולים קואליציוניים. בדיוק כמו שאמר סמוטריץ' על צורכי הביטחון שמגולמים בכספים קואליציוניים שבמשרד של סטרוק. לא. במדינת ישראל יש שר ביטחון, יש משרד ביטחון. שהם דואגים גם לביטחון שלי, גם לשלך, וצריכים לדאוג גם לתושבי העוטף.
מה לתמך?
לא. רגע, לא נכון לתמחר או לשים כספים קואליציונים במשרד שהמציאו על מנת לטפל בביטחון תושבי העוטף, או תושבי יוש, או תושבי ראש העין.
אז אתם מצד אחד באים בטענות שהנושא הזה לא מטופל, ומצד שני, כשאומרים לאחד השרים תטפל בנושא הזה, טוב, זה לא הוגדר מקדמת דנה בדיוק בדברים האלה, אבל עכשיו מלחמה. אז אתם אומרים, לא, זה לא התפקיד שלכם, זה תפקיד של שר הביטחון, שעסוק במיליון דברים אחרים.
אבל עשו תקציב חדש.
זה לא תקציב חדש, זה תוספת לתקציב קיים.
לא, לקחו את...
אתה מדבר על... אני לא מדבר על התקציב של 24.
לא, לא, 23.
אז לכן זה תקציב קיים.
בסדר. אמרו, לקחו 107 לאוקטובר, ועשו תקציב חדש ל-2023 לסוף השנה. יכלו לבוא ולהגיד, אנחנו צריכים עכשיו ביהודה ושומרון 500 מיליון שקלים, תיאורטי, כן? אני רק שנייה אחרי זה אני אגיד לך שאין...
אז מה שמפרח בעצם זה שסטרוק מטפלת בזה, ולא שהנושא הזה אולי
תופל. אבל היא לא מטפלת בזה.
מאיפה אתה יודע? עוד לא התחילו לטפל בזה.
מעולה.
הכסף קיים.
שאלה טובה. אתמול בוועדת הכספים, אם אני לא טועה זה היה אתמול, יום שלישי, בא רפרנט למשרד להתיישבות ומשימות לאומיות, ופרט את סעיפי התקציב של אותם 500 מיליון שקלים. בחצי מיליארד שקלים האלה יש 0 שקלים, תקשיב טוב, 0 שקלים שנוגעים לביטחון ביהודה ושומרון.
לא דיברתי על ביטחון.
לא, זה היה מהות.
לא. דובר על התיישבות. התיישבות זה גם ביטחון. אתה לא נכנסת לרזולוציה, אני הסתכלתי קצת, לא כזה מבין גדול בתקציב, כי לא היה פרוס לפני, הייתי אולי יודע יותר טוב. לא הסתכלתי ברזולוציות המדויקות. חלק מהכסף הזה הולך לשיקום יישובים ברצועה. והדברים האלה...
זה לא תפקידה.
יש להם אספקט... אני יודע, אמרת לי שזה לא תפקידה, אבל אני רק אומר, העובדה היא לא זה תפקידה או לא תפקידה. העניין אם זה יבוצע או לא יבוצע. טוב, בוא נעזוב את זה, הלאה.
לא, זה דווקא רק משפט, אני לא רוצה לעזוב את זה. כי הקימו מנהלת תקומה.
אבל אני מנהל את העסק.
אוקיי,
יש לי עוד כמה שאלות.
הקימו מנהלת תקומה ב-18 מיליארד
שקלים. אני יודע, והם עובדים ביחד. הם עובדים ביחד, תקומה עובד ביחד עם המשרד להתיישבות. אבל אני רוצה לשאול לך משהו אחר. תראה, בארצות הברית, ולא רק, אנטישמיות מטורפת. ואני רוצה לשאול, האמת, ראיתי את לפיד מופיע כמה וכמה פעמים בטלוויזיה הזרה, עשיתי שפו. אבל אתם, אנשי הקואליציה והאופוזיציה, ביחד, למה אתם לא חוברים כדי ליצור איזשהו מנגנון בתיאום? אתה יודע מה, אין לכם הסכמה בנושאים כאלה ואחרים, אפשר להבין את זה. בנושא ההסברה, אני חושב שכולכם מדברים באותה שפה. כמעט כולכם. למה אתם לא חוברים קואליציה ואופוזיציה כדי ליצור איזושהי מערכת הסברה? אתם הקשרים שלכם, לפיד עם הקשרים הטובים שיש לו, צד השני של הממשלה, למה אין איזושהי קורדינציה, איזשהו תיאום, איזשהו משהו שאתם תקחו חלק לפחות בנושא הזה?
מדהים שאתה שואל אותי.
אני רואה שהרמתי לך להנחתה.
מה זה הרמת לי להנחתה? אני כאילו...
אני הבטחתי לך את זה, שאלת אותי.
האמת שלא הבטחת לי את זה ולא תיאמנו שום שאלה, אבל מה שאתה אומר... ואתה צודק.
אל תוציא אותי.
לא, אתה צודק לגמרי. לא, קודם כל אנחנו לא מתואמים
שאלות. אני צוחק, ברור שלא, מה פתאום?
ההסברה במדינת ישראל, מה שאתה אומר זה, זה, זה מדויק. היא פרוסה על 6 משרדים, שעד היום משרד האוצר לא מצליח להגיד.
היה, עכשיו.
מה, מה?
אני אומר, היה, עכשיו, תחשוב שנייה אחת.
לא היה, שנייה, אתה צודק, שנייה.
לא, לא, אני רק רוצה לחדד את השאלה ברשותך.
בבקשה.
תראה, לפיד הוא אדם, ואני, יש לי הכבוד להכיר אותו, לפיד הוא אדם שיודע ליצור שיח עם כל אחד. עכשיו, אני מבין, פוליטיקה, כל הדברים האלה, גם הוא, גם הצד השני, כולם בנושא הפוליטי. אבל, אם לפיד היה ניגש לאחד מחברי הבכירים בקואליציה, הוא אומר, שמה, בוא נעזוב את המלחמה, לא נעזוב את המלחמה, בוא נדבר על משהו אחר. איזושהי מערכת הסברה משותפת, מה, הוא אמר לכם, לא?
אני, זה בדיוק מה שאני אומר. אם הייתה, אם היה משרד הסברה, או מישהו שמנהל, מישהו אחד שמנהל את מערך ההסברה של מדינת ישראל, ולא היה פרוס על, על פני 6 משרדים, שאף אחד מהם לא יודע מה הוא עושה, אז תאמין לי, ב4.5 דקות, הוא היה קושר את כל חברי האופוזיציה והקואליציה, ביחד, מרכז אותם בצוות, מחלק משימות, כל אחד לפי היכולת שלו, בשפות השונות, בחוזק שלו, קואליציה ואופוזיציה, היית שומע דף אחד.
מי היה מחלק?
אותו בן אדם שחי על ההסברה במדינת ישראל. אבל אין כזה. במקום זה, השבוע, אני לא יודע אם אתה יודע, הקימו אולפן טלוויזיה ממשלתי. זה מה שעושים בזמן מלחמה. בעלות של 200,000 שקלים בחודש, החל מה, תוקצב במיליוני שקלים בשנה. זה מה שעושים. הקימו משרד טלוויזיה.
רעיון שתי המדינות, רלוונטי או לא?
אני ב...
לא יודע. אנשים לא ראו את תנועת היד שלך.
לא, אני מניח
שראו. רק מי שצופה בטלוויזיה.
אז שישמעו את ההנחה. לא יודע מה זה שתי מדינות, צריך לחשוב מה זה מדינה, בטח לא מה שהיה בעבר.
לא, בעבר לא הייתה מדינה. הייתה...
אני אמרתי הייתה בתחילת, רשות. אמרתי בתחילת הרעיון, אני אומר, ישות פלסטינית צריכה לנהל את חיי הפלסטינים, אני חושב שזה צריך לבוא מהם.
אבל לא
צריך...
הסברת לי מה זה אותה ישות.
אולי כי אין לי את הרעיון מוברג עד הבורג האחרון, אבל אמרת... בטח ובטח לא מדינה שיש לה מונופול על האלימות וכלי נשק, לא יהיה שם.
אמרת את הכל בזה, אני מסכים. נאור שירי, יש עתיד. תודה.
תודה רבה, שבת שלום, וכבר אחרי חנוכה, אבל חנוכה שמח.
עדיין חג שמח.
נכון.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.